מצאתם? יופי. אך אותם שכבר יצאו מן המאסר הזה, מהמאסר של ההטעיה, הטעיה עצמית שאדם מטעה את עצמו, ממאסר של היצר הרע, הם רואים האמת לאמיתו. הם רואים את הדרך האמיתית שאדם ילך בה בעולמנו שלנו, ויכולים לייעץ שאר בני האדם על הדרך האמיתית. אני מדי פעם מוסיף מינים שלי, אז את חפשו אותם שם. יכולים לייעץ שאר בני האדם עליו. הלמה זה דומה לגן המבוכה, הוא הגן הנטוע לצחוק. עכשיו, אולי לא כולם מכירים את הגן הזה, דיברנו על זה כבר פעם שעברה כשלמדנו את הפרק הזה, שבחוץ לארץ יש הרבה כאלה, גם בארץ יש כמה וכמה מבוכים. והמבוכים, אני יודע, אחד בשדה יעקב, יש אחד בנגב, אני זוכר, ראיתי בזמן האחרון, אני לא זוכר בדיוק איפה ראיתי אותו, באחד מהמושבים. בכל אופן, גן המבוכה זה גן שיש בו שבילים, עם שיחים גבוהים, וזה נראה אותו דבר, כל שביל ושביל. וברגע שאתה נכנס פנימה לתוך הגן הזה, גן הצחוק הזה, גן המבוך הזה, קשה לך מאוד לצאת ממנו. ככה העולם שלנו הוא דומה לגן המבוכה, משום שהשבילים מאוד דומים. השבילים הטובים והשבילים הרעים, אלה שהשם חפץ בהם ואלה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שניכנס לתוכם, הם התערבבו מאז חטא אדם ראשון, שדיברנו על זה קצת בריחות בימים האחרונים, אז נהיה מעורב עץ הדעת, נהיה טוב ורע, כלומר גם קודם היה טוב ורע, אסור היה לאכול ממנו, כשהוא אכל ממנו, אז הוא הכניס את זה לתוך העצמיות שלו, לתוך תוכו, לתוך האווירה העולמית, לתוך המין האנושי, שהשבילים בעולם שלנו כבר נראים מאוד מאוד דומים זה לזה. השביל האמיתי, הבריא, החיובי, לעומת השביל הקלוקל, השלילי, שהוא נגד רצון הקדוש ברוך הוא. אבל במשל כאן של הרמח"ל, זה גן שידוע אצל השרים. שרים זה אנשים עשירים, אם זה שרים פוליטיים, אם זה שרי עושר וכסף, שהנטיעות, כלומר אותם שבילים, עשויים קטלים קטלים, וביניהם שבילים רבים, נבוכים ומעורבים. כולם דומים זה לזה. והתכלית באותו גן, אנחנו במשל עדיין, להגיע אל אכסדרה אחת שבאמצעם. אכסדרה זה בימה מוגבעת. יש גנים בימינו שהעיקר הוא לצאת מהגן, יש גנים בימי הרמח"ל שהיה עניין להגיע לתוך הלב הגן, משם לא יודע איך יצאו, אבל זה היה הרעיון. נגיע בכל מיני ניווטים כאלה עם נון צדיק אל האכסדרה שבאמצעם. ואומנם השבילים האלה מהם ישרים, ומגיעים באמת אל האכסדרה, כשבנמשל זה כמובן הדרכים שהקדוש ברוך הוא חפץ בהם תורה ומצוות, ומהם משגים את האדם, נשון שגיאה, מרחיקים אותו מהאכסדרה או מהיציאה מהגן. ואומנם, מי שנמצא בפנים, מעורב בתוך השבילים, והעולם נקרא עולם כי הוא שייך להיעלם, הכל נעלם כאן בעולם, לא רואים בעין רגילה, ואין בשר רגילה, לא רואים את ההבדל בין השבילים, אז ההולך בין השבילים, הוא לא יוכל לראות ולדעת כלל אם הוא בשביל האמיתי, או בכוזב, כי כולם שווים. זה לא נכון שהם כולם שווים, בנמשל בטח הם לא כולם שווים, אבל הם נדמים כשווים. אולי במשל אפשר להגיד שהם כולם שווים, וגם זה לא לגמרי, כי יש שביל שמוביל אל האכסדרה, אל הבמה, יש אל הפלטפורמה, יש שביל שלא מוביל. אבל הוא צודק שהם דומים מאוד. גם בנמשל הם נראים כאילו הם דומים, מבחינה חיצונית הם באמת דומים, אבל מבחינת הפנים, מה שיש מתחת לקליפה, הם שונים לגמרי. זה טוב וזה רע, זה חיים וזה מוות, זה אמיתי, זה מזויף. טוב. ואומנם ההולך בין השבילים, הוא לא יוכל לראות ולדעת כלל מי שנמצא בפנים, בתוך כל הסבך. הוא לא יוכל לראות ולדעת כלל אם הוא בשביל האמיתי או בכוזב, כי כולם שווים. ואין הפרש, שווים לפחות, לעין. ואין הפרש ביניהם לעין הרואה אותם. אלא אם כן, אם לא שידע את הדרך בבקיאות וטביעות עין, כלומר שהוא כבר עשה את הדרך הזאת. כבר הלך בה, כבר התמודד, כבר נכשל ונפל וקם והלך והגיע בסוף אל היעד שלו. אבל למה שכולנו ניפול? ולמה שכולנו נסתבך? אם יש אנשים שכבר הגיעו לאכסדרה, למה שכל אחד יתנסה בעצמו? כל אחד רוצה להתגלח על הזקן שלו, יש כזה ביטוי עממי בימינו. אם יש כאלה שהם בעלי ניסיון ואלה בנמשל חכמנו זכרן וברכה ואבות האומה ונביאי ישראל, כל מי שקיבל תורה, כל מי שקיבל נבואה, כל מי שקיבל הדרכה אלוקית, מי שכבר נכנס בם והגיע לתחית שהוא הכסדרה, הוא יוכל להנחות את מי שנמצא בשבילים. והנה העומד כבר על הכסדרה, הוא רואה את כל הדרכים לפניו. הוא מבחין בין האמיתיים והכוזבים. אז לענייננו, בנמשלנו, בנמשל שלנו, כמו שאמרנו, זה התלמיד חכם. זה גדול התורה האמיתי. זה מי שנמצא למעלה ומסתכל מלמעלה על השבילים ולא נסתבך בהם. הוא רואה כל הדרכים לפניו, הוא מבחין בין האמיתיים והכוזבים, והוא יכול להזהיר את ההולכים בם, לומר להם, זה הדרך לחובה. זה פסוק בירמיהו, שאלו לנתבות עולם, איזה היא הדרך לחובה, ומצאו מרגוע לנפשכם. פסוק ידוע בירמיהו. אז בקיצור, אותו נביא, אותו חכם, אותו תלמיד חכם, הוא יכול ללמד אחרים איך להגיע ליעד בלי להישרד בקוצים בדרך, בלי ליפול בבורות, בלי להיכשל 7 פעמים עד שמגיעים לדרך האמיתית. הוא יכול להזהיר את ההולכים בהם לומר, זה הדרך לכו בו. והנה מי שירצה להאמין לו, יגיע למקום המיועד. יגיע אל הקדוש ברוך הוא, יגיע אל מילוי רצון השם בנמשל, כן? ומי שלא ירצה להאמין, ירצה ללכת אחר עיניו, והעיניים, עיני הבשר, הן כל כך מטעות, כי עיני הבשר רואות את החוץ, את הרצוץ, ביטוי חרוס כזה של הרב ציודה הכהן קוק, החוץ והרצוץ, באחד מהמאמרים שלו, כך הוא כותב. אז מי שלא ירצה להאמין, ירצה ללכת אחרי מה שעיני הבשר, או עיני שכלו, כששכלו איננו ישר עדיין, ורוצה לסמוך רק על עצמו, ורק על מה שהוא רואה, ודאי שישאר עובד ולא יגיע אל אותה הכסדרה או אל הפתח של היציאה מהגן. כן, עכשיו בנמשל. עד כאן המשל המאוד יפה, המאוד חמוד. תסכימו אותי, זה משל מאוד מאוד יפה. אבל כן הדבר הזה, מי שעדיין לא משל ביצרו, הוא בתוך השבילים. עמוק עמוק מסובך בין טוב לבין רע, ולי כושר הבחנה לראות ביניהם. לא יוכל להבחין ביניהם, אבל, זה מה שחזל אמרו על אותו פסוק, על כן אמרו המושלים, בואו חשבון. אז המושלים לימדו אותנו חזל, באותו פסוק, בסוף ספר במדבר, זה לא המושלים המלאכים בלבד, אלא זה משל, המושלים זה אלה שמושלים ויצרם, שכבר הגיעו אל הכסדרה, שכבר יצאו מן השבילים, ורואים כל הדרכים לעיניהם בבירור, הם יכולים לייעץ למי שרצה לשמוע. והמילים האלה שומר רמחל, למי שרוצה לשמוע, זה תנאי בל יעבור. כי אתה לא יכול לעזור למי שלא עוזר לעצמו. למדנו זה בסוף פרק ב', אם אין אני לי, מי לי. מי שלא חס על עצמו, לא יחוסו עליו, לא כדי לנקום בו, אלא לא יעזור אם תחוס עליו, כי הוא תקוע. טוב, הוא לא מקבל, אין לו בית קיבול, הוא תקוע באיזושהי תפיסה, ואי אפשר להזיז אותו ממנה. לכן הרמחל מדייק, הם יכולים לייעץ למי שירצה לשמוע, ועליהם צריכים אנו להאמין. ואומנם מהי ההיצעה שנותנים לנו? אז יש תרי"ג מצוות, וכל מצווה היא 18, אומר הזוהר הקדוש, כל מצווה היא עצה, 18 בארמית זה עצות, כל מצווה זה עוד עצה ועוד עצה, אבל יש עצה אחת שהיא שורשית, מקדימה את כולם ומובילה לכולם. ומהי ההיצעה הזאת? כל הזמן ללחוץ על הברקס. לאו דווקא הבריק של האוטו, כי אם תלחץ כל הזמן הבריק של האוטו לא תיסע, אלא כל הזמן תעשה הפסקות, תמצא רגעים לחשבון נפש, תתבודד עם עצמך, תשקול, תבדוק איך התנהגתי עכשיו בסיטואציה זו, במציאות אחרת, ועם המסקנות האלה, מפקת הלקחים הזאת, תוכל להתקדם הלאה. זה העצה שרואה הרמח"ל בשער הראשון שלו, שער הזהירות, העצה הראשונה שנותן לנו בספר הנפלא שלו. בואו נחשב חשבונו של עולם, שכר מצווה כנגד הפסדה וכדומה. כי כבר הם ניסו וראו וידעו שמי שירוץ ללא הפסקה, מי שיפעל כל הזמן נונסטופ בלי לעצור ולהתבונן, הוא לא יוכל אף פעם לתקן את מעשיו, דרכיו, מידותיו, דיבוריו, מחשבותיו. אז הם ראו שזה לבדו הוא הדרך האמיתי להגיע האדם אל הטובה. אני אתן לכם דוגמה. כמה הפסקה היא חשובה. נאמר אדם מסתכסך עם פלוני, רב איתו. אז אם הוא לא עוצר, אז הוא יריב איתו גם מחר, גם אחרותיים. אבל אם הוא עוצר ורואה שכבר כמה פעמים הוא רב איתו, הוא חייב יהיה להגיע לכמה מסקנות שיוציאו אותו מזה. מסקנה אחת תוכל להיות, אני לא מתנהג אליו יפה. מסקנה שנייה, אני לוקח יותר מדי קשה מה שהוא אומר לי. מסקנה שלישית שעלולה להיות, אבל גם היא יכולה להיות אמיתית, זה שאני והוא לא מסתדרים. אז הוא בחור טוב, אבל אני אשתדל כמה שפחות מגע להיות איתו. אנחנו אומרים כל בוקר בתפילה שהשם יצלנו מאדם רע ומחבר רע. של הרב קוק בעולת ראייה, אמרת אדם רע, אז כבר גם חבר רע כלול אומר לא. יכול להיות שהוא לא אדם רע. אמרת מאדם רע, גמרנו. עכשיו חבר רע, יכול להיות שהוא אדם טוב. אבל אתה והוא ביחד, זה יוצר פיצוץ. אתה והוא ביחד יוצר ניצוצות שגורמים מריבה ומחלוקת. אז אם אתה רואה את זה עוד פעם ועוד פעם, תגיע למסקנה שאת שמו מרחק. לא שתפסיק לאהוב, צריך לאהוב כל אחד ואחד מישראל כנפשו, כגופו. אבל אל תחפש לצאת איתו לכל מיני פעילויות. אל תשב איתו יחד בכל מיני סכנשים ושיחות, כי אתה והוא כנראה לא מסתדרים ביחד. זה יכול להיות, נכון חבר'ה? אז זה לא אומר שהוא בחור לא טוב, אלא שאין מה שנקרא בימינו כימיה ביניכם. הבאתי דוגמה שאולי לא כל כך יומיומית, אבל היא נובעת, המסקנה הזאת, אך ורק מזה שאדם בודק, תהיות וניסיונות, איך זה נקרא, אדם בודק, מפיק לקחים, ומתוך זה יודע איך להמשיך הלאה. או אדם יודע שבמקום מסוים הוא עלול להיכשל. אני הייתי בחוץ לארץ כמה פעמים, רק אשתק חבר'ה שלי כוח להמשיך, ברשותכם. מכל מיני סיבות, בדרך כלל בריאותיות, כאלה של אחרי מלחמת שלום הגליל. ותמיד הרגשתי שכשאני עולה על המטוס ויוצא מן הארץ, אני כבר לא אותו אחד שהיה כאן בארץ. כלומר, הרמה, לא שיש לי רמה כזאת גבוהה בארץ, אבל גם המעט שיש לי כאן בארץ, הרגשתי שאני יורד ממנו כשאני יוצא מאווירה של ארץ ישראל. נכנס, נוסע לאנגליה, בדקה זה היה, זה לא זה, אני נקלט שם בזה מציאות אחרת. אמרתי עצמי אחרי פעמיים, זהו, גם אתה צריך לנסוע, אל תיסע. אם אתה מרגיש שזה מחנה כזה לאוויר הרוחני שאנחנו היהודים זקוקים לו, אז תבין שזה לא בשבילך. אז זה דבר שאילו לא הייתי מתבונן, לא הייתי מגיע למסקנה הזאת. בוא נחזור לעניין, זה דוגמה, כל אחד יש לו דוגמאות אחרות. נניח אדם יודע שיושב עם ההורים שלו ופותח איזה נושא, הרבה פעמים הוא מגיע לוויכוחים חריפים איתם שמאבד בהם את הכיבוד הורים. נכון חבר'ה? זה עלול להיות. מה המסקנה שהוא הגיע? אחרי שהוא ישים לב לזה פעמיים, אחרי שהוא עושה את החשבון, את החשבון נפש הזה, אז הוא הגיע למסקנה שנושאים כאלה הוא לא פותח עם ההורים שלו. אם זה מוביל אותו למחלוקות ומתחים איתם, מישהו אחר יודע שהוא, כשהוא מתחיל להתעסק בענייני ציבור, איפה שציבור יש, ציבור מורכב, בעניינים ציבוריים יש פוליטיקה, כל מיני קטנוניות, הוא מאבד שליטה. הוא מתעצבן כשהוא רואה את הקטנוניות, והוא מתחיל לכעוס ולצעוק, ואולי אפילו לעשות חילול השם. מה תהיה המסקנה שלו? הוא, בענייני ציבור, שלא יתעסק. הוא לא מסוגל לשמוע על עצמו, לא להידלק, אז זה לא בשבילו. אבל כדי להגיע למסקנות האלה, אי אפשר אם אדם כל הזמן רץ. אם אדם לא עוצר ומתבונן ומפיק לקחים, וגם להפך כמובן, אדם רואה שמקום מסוים הוא מתעלה במגע עם רב כזה, עם חבר אחר, הוא מקבל עלייה רוחנית, אז ודאי שהמסקנה שתוביל אותו זה להתמיד בזה, להתחזק בזה. טוב. אז הם ראו וידעו שזה לבדו הדרך האמיתי להגיע. להגיע הכוונה להוביל את האדם, להביא אותו אל הטובה שהוא מבקש ולא זולת זה. אז מהי המסקנה? לעשות חשבון נפש. מדי יום ביומו. יצביעו בבקשה החבר'ה שהם עושים חשבון נפש כל יום. אין הרבה אצבעות שמורמות חבר'ה. אוריאל, למה לא הצבעת? אבל הרי ישבנו, אז זה לא. ישבנו, תכננו ביחד. חבר'ה, עד פעם הבא שאני שואל את השאלה הזאת, אני רוצה שכל האצבעות יורמו. ישראל, ברוך הבא. ברוך הופך חולים. שתמשיך להתרפא.
האם אתה יכול לדעו אולי איך עושים את זה?
מה שנקרא פרקטיקה. פרקטיקה מעשית. נראה לי שזה מאוד לא מסובך. ישבנו על זה כמה חבר'ה, ישבתי עם אוריאל, עם אופק. קודם כל הזמן שאדם צריך להקדיש לזה משתנה מאדם לאדם. ואולי גם מיום ליום. זה כמו שאדם ישאל כמה זמן אני צריך להיפגש עד שאני אחליט שפלונית אלמונית היא המתאימה לי. מה תהיה התשובה, חבר'ה? תלוי בו, תלוי בפלונית, נכון? זה משתנה, לא כתוב בשום ספר כמה זמן. יש להניח שאחרי שבוע זה קצר מדי. יש להניח ששנה זה יותר מדי. אבל משהו בין זה לזה, באיזשהו מקום באמצע או בשליש, או ברבע, כל אחד על פי ההתקדמות שלו, יכול להגיע להחלטה שזאת הפעם האישה שהוא רוצה. אבל נחזור לענייננו, כמה זמן צריך לחשבון נפש, זה יכול להיות רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה. אם אדם כל היום יישב ועשה חשבון נפש, אז הוא יצא מדעתו באותה הזדמנות, נכון? כי הוא צריך גם ללמוד תורה, הוא צריך גם להתפרנס, הוא צריך לחיות חיים דינמיים, אבל לקחת קצת זמן, אלא אם כן הוא שייך לחסידות ברסלב, ואז כל היום נמצא אותו בחורשות וביערות. אבל אחרת, אז אם הוא ליטאי, או אם הוא חסיד של חסידות אחרת, אז יקדיש קצת זמנים. ולא יותר מדי, ובאותם זמנים, מה יעשה? אז דיברנו זה קצת, אני והחברים שהזכרתי קודם את שמותיהם, כדאי שזה יהיה באותו יום, אונליין, גם הוא הזכיר את זה מדי יום ביומו, כי אם עוברים יום יומיים, אדם כבר לא זוכר. כדאי שכאשר אדם עובר כל מיני חוויות במשך היום, ירשום לו אותם, או בפתק, נייר, מחברת, או לפחות יחרוט אותם בזיכרונו, כדי שכאשר הוא מעלה אותם מהזיכרון של היום לא ישכחו. או שזה יהיה כתוב, או אם הוא מסוגל ממש לחרוט אצל עצמו את הדבר הזה, כי הוא רוצה לחזור אליו בסופו של יום כאשר הוא מסכם. עכשיו, הזכרנו כמה פעמים היום וגם פעמים קודמות, שלא מדובר רק על מעשים שליליים, כי אנחנו לא מסכמים לעצמנו בעין רעה, אלא לבחון גם דברים שהם טובים, מוצלחים, כדי לסמוך בהם, להתמיד בהם, להתחזק בהם, וכמובן דברים שליליים לדעת להפסיק איתם. מדובר קודם כל על מעשים שאדם עושה, אחרי זה על דיבורים שהוא דיבר, הרהורים שהוא ערער, קשה לעשות עליהם חשבון נפש. כי אם אדם עבר לו איזה הרהור בראש, יכולת השליטה שלנו בהרהור שווה בראש היא מאוד קטנה. במעשה יש לנו הרבה יכולת, בדיבור יש הרבה יכולת. גם אם אדם שוקע באיזה מחשבות, שעות ארוכות, זה גרוע. אבל אם אדם עובר לו הרהור בראש, כתוב בגמרא, שלושה דברים אין אדם ניצול מהם בכל יום. אחד מהם זה הרהור שהוא לא מוצלח כזה, בא, הולך, רשמים מן העבר, צפים, כל מיני דברים כאלה, שאדם לא ייכנס לביאוס ודיכאון, אם היה לו איזשהו הרהור קל. בסדר? ואז יעבור על אותם מעשים, על אותם דיבורים, יבחון איזה מהם טובים, איזה מהם שליליים, ובדברים הטובים אולי יתערב בהם איזה פנייה לא טובה. יבדוק טוב טוב, כמה שיותר בכנות, כי לא קל לאדם לראות בעצמו נקודות כשהן לא טובות, ודאי קל לו כשהן נקודות טובות, ואז הוא ישאל את עצמו איך, במידה והוא מצא דברים לא טובים, איך אני נמנע מלחזור אליהם, ואם הוא מצא דברים טובים, איך אני דבק בהם וממשיך אותם הלאה. חלק מהחשבון הזה שאנחנו מדברים עליו, זה גם לבדוק נקודה חדשה שלא דיברנו עליה, אוריאל ואופק, את העניין של עשיית הדשמיה. כלומר, אם אדם רואה, וזה דבר מאוד מאוד אמיתי, אם אדם רואה שבדברים מסוימים הקדוש ברוך הוא ממש לא נותן לו להצליח בהם, אז ברור שמפעם, פעמיים, זה לא ראיה, אולי הקדוש ברוך הוא מנסה אותו, אבל כשהוא רואה שיש דרך מסוימת שהוא בוחן אותה בחשבון נפש שלו, ואין שם ברכה, הוא רואה שהכל מתפשל שם, זה גם יכול להיות, אני אומר ב-100%, צריך בדיקה, אבל על פי רוב סימן לכך שזה לא דרך נכונה. כלומר, ודאי שבדיקה אחת זה על פי התורה, בדיקה שנייה זה על פי השכל הישר, אבל גם הנושא של הצלחה, גם זה יכול לשמש קריטריון כאשר אדם בוחן את עצמו ובודק את עצמו לראות האם זה דרך טובה. הרי כתוב, אדם שלומד וחמש שנים לא ראה סימן יפה בלימודו, אז זה סימן שזה לא הלימוד המתאים לו. חמש שנים, הרבה זמן. הרבה זמן. כן. טוב, אולי יש הנחות, אני לא יודע. בכל אופן, חז"ל אמרו חמש שנים. או אם אדם רואה שהוא מנסה איזשהו מקצוע ואין לו פרנסה ממנה, או אין לו סיפוק מהמקצוע הזה, אז זה גם סימן שזה לא המקצוע המתאים לו. אם אדם רואה שחבר מסוים לא מצליח להתחבר אליו, הוא מנסה, והוא לא משיב לו ידידות תחת ידידות, אז זה סימן. הוא רואה שהוא מנסה לתקן משהו, לפעול במשהו, והקדוש ברוך הוא סוגר בפניו דרכים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז זה גם כן סימן. אז אני מודה שהסימן הזה צריך זהירות יותר, כי לפעמים הקדוש ברוך הוא מאתגר אותנו, מנסה אותנו, אבל כשדבר חוזר על עצמו הרבה פעמים, ובצורה דרמטית כזאת, בצורה אגרסיבית, חזקה, זה סימן כמעט מובהק, אולי צריך להתייעץ עם מישהו, אולי צריך לבדוק את עצמו עוד פעם, אבל ההצלחה היא גם כן חלק מהחשבון נפש. היא חלק ודאי מההשגחה האלוקית, כי הרי זה שגורם שנצליח או לא נצליח, זה הקדוש ברוך הוא. טוב, זה הפרקטיקה, ואולי יש עוד מה להוסיף, אבל ברגע זה לא עולה בדעתי עוד דברים להוסיף לביצוע המעשי. בכל אופן זה לא קשה. לא קשה לעשות חשבון נפש, העיקר, אל תעשה זה כאשר אתה מניח את הראש על הכרית, כשאתה הולך לישון. כי אם אתה מחליט עכשיו אני 10 דקות עושה חשבון נפש, לא ירחו השניות וכבר אתה תהיה בעולמות אחרים, חולם חלומות והחשבון יישכח לאותו יום. דיברנו על זה הרבה פעמים. כללו של דבר, צריך אדם להיות מתבונן בשכלו תמיד, בכל זמן. הכוונה היא, כשהוא פועל ועושה ומדבר ורץ וכולי, להיות כל הזמן ב-attention, בשימת לב, וחוץ מזה, בזמן קבוע, חצי שעה, רבע שעה, 20 דקות ביום, להעביר כמו סרט מה היה היום, איזה שגיאות שגיתי, איזה הצלחות הצלחתי, איזה דברים טובים מצוות עשיתי וכדומה. וזה המילים בזמן קבוע לו בהתבודדותו. מהו הדרך האמיתי לפי חוק התורה שאדם צריך ללך בו? ואחר כך מהו ביחס לאותם דרכים שהתורה והשכל הישר של האדם מנחים אותו? ואחר כך יבוא להתבונן המעשיו אם הם על הדרך הזה אם לא. כי על ידי זה שעשה את החשבון התמידי, ודאי שיהיה לו נקל להיטהר מכל רע וליישר כל דרכיו. וכמו שהכתוב אומר, פלס, אתם יודעים מה זה פלס, נכון? בנאים רוצים לבדוק אם הבניין ישר, עומדים על הפיגומים, בודקים אם הקיר הוא מאוזן וישר, לא מאוזן, אלא מאונח וישר, יש להם מכשיר שנקרא פלס. אם יש שם טיפת מים או דרך אחרת, מין סרגל כזה, ככל שהוא יותר משוכלל, יותר מורכב, פלס מעגל רגליך וכל דרכיך ייכונו. כלומר, אם אתה תפלס, ותפלס הכוונה, תעשה חישובים, תעשה מדידות, את מעגל רגליך, כל מקום שאתה הולך ועושה ופועל, זה בדרך מה שנקרא מעגל, הולך, חוזר, אז תזכה שכל דרכיך אכן יהיו ישרים ונכונים. אז יש כאן סיבה ומסובב. יש כאן מעשה ותוצאה. המעשה זה פלס מעגל רגליך, והתוצאה היא כל דרכיך ייכונו. ואומר פסוק באיכה, ובאיכה זה מאוד שייך לפי הפסוק הזה, כי עם ישראל בדור של ירמיהו כבר הוזכר, עשו ההפך. רצו כל הזמן כסוס שוטף במלחמה, לא הקשיבו לנביא האמת, חיפשו כל הזמן נביא השלום, שלום ואין שלום, נביא הבעל, נביא השקר שישלו אותם, לא חיפשו דרכיהם, לא תקנו אותם, ואז ההידרדרות הייתה בלתי נמנעת, החורבן היה בלתי נמנע. נחפשה דרכינו ונחקורה. כשיש כאן כפילות כזאת, היא לומר חיפוש אחר חיפוש. חקירה זה יותר מהחיפוש הראשון. נחפשה דרכינו, לא משון לחפש, הלכתי ליבוד, אלא לחפש כאן לחדור, לברר ונחקורה, ומתוך כך נזכה, אם נחפש אחרי נחקורה, גם פה זה סיבה ותוצאה שלה, סיבה ומסיבה ממנה, אז נזכה שנשובה עד השם. בסדר חבר'ה? עכשיו נותרו לנו כמה דקות, יופי, הרבה דקות, אז אם אתם מסכימים, אחרי שחזרנו עמדת הזהירות, וגם סיימנו אותה בפעם שעברה, היום כבר לא נראה את שני הפרקים הבאים, כי הם... מי שרוצה יחזור עליהם בעצמו, נעבור למידת הזריזות. נעבור בזריזות, למידת הזריזות. טוב, מישהו רוצה לשאול משהו חבר'ה? מישהו רוצה להמציא איזה שאלה כדי שלא יהיה שקט בכיתה? שאלתי, אתה רוצה לשאול משהו? בכל אופן חבר'ה, אני צמא למעורבות שלכם בשיעור, בסדר? כמו שהיה בבית המדרש כשישבנו במעגל ביחד, וגם כשנאלצנו להגיע לכאן בגלל ריבוי התלמידים, עדיין חשוב שנהיה פעילים, אקטיביים כולם, בסדר? יאללה, נעבור לפרק ו', ביאור מידת הזריזות. מה הקשר חבר'ה בין מידת הזהירות למידת הזריזות? חוץ מזה יש משמות קצת חרוז כזה, זהירות וזריזות, באותה עוד שניהם פותחים, אבל מה הקשר הענייני בין זהירות לזריזות? חברים יקרים, אור, מה אתה אומר? יפה מאוד. איך ידעת את זה? קראת, טוב. אז זה לא חוכמה, נכון? אבל אמרת דבר נכון. זהירות זה לעזוב משהו רע, וזריזות זה לקפוץ ולעשות את הדברים הטובים. מצוות לא תעשה ומצוות עשה. הפסוק שכולם מכירים אותו כל כך טוב, מי יש חפץ חיים, אוהב אינו טוב, מוזכר שם סור מרע ועשה טוב. בסדר חברים? למה כתוב אל תעשה, למה לא כתוב אל תעשה רע? מה זה סור מרע? כמו שכתוב עשה טוב, שכתוב אל תעשה רע. ווס איז, אני שואל אתכם ביידיש, אולי יותר קל לכם לענות לי ביידיש חבר'ה. גיא, שפת האם שלך יידיש, נכון? ווס איז גיא, סור מרע. וזוקסט סור מרע. למה לא כתוב אל תעשה רע ותעשה רק אך טוב? כן, שוין, נו. ווס איז דפשט? כן. שורש נשמתך מנשמת הרב קוק, כי הרב קוק אומר את זה. תבדוק בעצם יוחסים של המשפחה, אם הרב קוק מופיע שם באיזשהו דור. הרב קוק בספר מוסר אביך, אמר מה שאופק אמר, ואני מניח שהרבה חבר חשבו את זה בליבם, שסור זה יותר מאשר אל תעשה רע. אל תעשה רע זה כבר כאילו מאוחר מדי. הרע מגיע, הרע מנפף אותך, קל לחטוא, קשה לא לעשות את הרע. הסור זה קר, תברח קילומטר, אל תראה אותו ממטר. אתם מבינים חבר'ה? שלא תראה אותו ממרחקים, את הרע. מבינים חבר'ה? למשל הנזיר, לא הנזיר רבי דוד כהן, תמידו של הרב קוק, כן, הנזיר של תורה. עיקר האיסור שלו זה לשתות יין, נכון? אבל התורה אסרה עליו לאכול ענבים, חרצנים, זג, כל מה שיוצא מהגפן. למה? מדין סור מרע. כלומר, תתרחק עד הקצה האחרון, ואז לא תגיע לעיקר האיסור, שהוא שתיית היין. וזה כל הגזירות דרבנן שהם למדו מכמה גזירות דורייתא. בתורה אין הרבה הרחקות. אבל התורה נתנו בכמה מקומות הרחקות כמו אצל הנזיר, כדי שנלמד מהם, לא אנחנו אלא חכמים, להוסיף בגבול שלא יהפוך את החיים שלנו לחיים קשים מדי, אבל איפה שצריך לעשות גדר. גם אצל אישה נידה, כתוב ואל אישה נידה, ואל אישה בנידת ומתה לא תקרב לגלות ערוותה. אז יש מחלוקת רמב״ם ורמב״ן, מה התכוונה התורה כשאמרה לא תקרב? והרמב״ם אומר לא תקרב, הכוונה גם דברים שהם רחוקים מהעצם האיסור, אל תקרב. והדברים ברורים לנו וברורים לי ולכם. ולמה? כי איסור שנידה הוא איסור מאוד לא קל לאדם, אשתו, והרבה ימים מהחודש הם אסורים. אז אם התורה אמרה לא תקרב, זה כי ידעה את החולשה, את הבעיה, ואז היא אמרה תתרחק עד הקצה האחרון, לא מבחינת היחס הנפשי, ודאי היא נשארת אשתו ואוהב אותה אותו דבר, אבל מבחינה מעשית תתרחק, ואז לא תגיע לאיסור עצמו. ומזה למדו חז"ל לגזור גזרות, לעשות משמרת למשמרתו של הקדוש ברוך הוא. לכן כתוב סור מרע, כדי להתרחק כמה שאפשר קילומטר. טוב, אבל לא שכל אחד מאיתנו יוסיף גזרות, כי יכול להפוך את החיים לבלתי אפשריים, אלא מה שגזרו חכמנו גזרו, מה שלא גזרו אין לנו רשות להחמיר עוד יותר מהם ולגזור גזרה לגזרה, גזרה לגזרה, לא עבדינן, ביטוי מאוד מפורסם אצל חכמנו. בקיצור, נחזור לזריזות. הוא אומר, הזהירות, נקרא מההתחלה, אחר הזהירות יבוא הזריזות. עכשיו, זה לא רק בגלל שכתוב בפסוק סור מרע ועשה טוב, אלא בגלל שכשאדם עוד לא עבר את הזהירות, אין לו גם את החשק לזריזות. אתם מבינים, חבר'ה? כלומר, אם אדם יש לו קופה של שרצים שמכבידה עליו, אם הוא לא זהיר מהחטאים המפורסמים והידועים, ואני אומר ככה, משום שבנקיות, במידה הבאה, זה גם מהדקדוקים הפרטיים הקטנטנים. אני מקווה שיהיה לכם כוח גם להגיע לנקיות, חבר'ה, לכל הספר הזה. אבל בכל אופן, אם אדם רובץ עליו הקלקולים הגדולים, שעמידת הזהירות באה לתקן, לא יהיה לו את החשק, את האנרגיות, לרוץ ולקיים את דבר השם, כי העבירות יכבידו עליו, יקשו עליו לקום בבוקר לתפילה, לרוץ לקיים מצוות, לעשות חסד, לחטט רגליו לכל מיני דברים, כי אם אין זהירות, מניין יבוא הכוח להיות זריז. כדי להיות קל כנשר, רץ כצבי, צריך גם כן גיבור קרי נגד כל היצרים והעבירות, להתמודד איתם, ואז אפשר גם כן קל כנשר ורץ כצבי לעשות רצון אבינו שבשמיים. טוב. בכלל רציתי להעיר משהו כלי לספר הזה שלפני רגע בתוך דבריי הבלעתי את זה, שאם מישהו מרגיש שהוא לא מיצה את מידת הזהירות, יש לו חולשה פה, חולשה שם, ואחרי זה במידת הזריזות אומר, אוי וי, פה עוד דבר, אני לא זריז פה, לא זריז שם, אז שלא יסגור את הספר. שלא יגיד, טוב, אני נעצרתי במסעת ישרים, בדף זה וזה, יותר מזה אני לא מסוגל, לפחות במהדורה הזאת, בגלגול הזה, אני לא מסוגל לעבור. חלילה, הספר הזה לא נכתב רק לתלמידי חכמים ענקיים, רק לצדיקים גדולים. כל אחד מאיתנו, כל מי שיושב בחדר הזה, נקרא, מצווה או מתבקש, לתפוס מכל פרק מעט, לתפוס מכל פרק כמה שהוא יכול. וגם אם אתה לא הצלחת להשלים מידה מסוימת, תבוא למידה הבאה ואחוז מזה, וגם מזה אל תנח ידך, חטוף כפי יכולתך. מה שאתה יכול תבצע, תבצע. מה שאתה לא יכול, בפעם הבאה שתחזור, במדורה הבאה, תשתכלל יותר. כלומר, לא להגיע לייאוש חלילה, אם נעצרנו במידה השנייה שרגשנו שבה אנחנו לא 100%. אין 100%. אין אף אחד ש100%. והספר הזה לא התכוון לומר, אתה מגיע למידה השנייה רק מסיימת ומצית את המידה הראשונה. אלא כל מידה תיקח ממנה כמו חפרים במוניות כאלה שחוטפים כל אדם שווה ברחוב, מכניסים אותו פנימה, משים אותו לאן שהם רוצים, אפילו שלא רוצה בכלל לנסוע. העיקר להרוויח כמה אגורות. אבל אנחנו לא נמנע מלהיות, צריך ללמוד גם מהחפרים שחוטפים, לחטוף מכל מידה ומידה כמה שאפשר. בסדר חבר'ה? לקחת את זה בראש טוב. לא להגיד, אוי וי, אני נתקעתי במידה 1, 2 או 3, איפה אני ואיפה מידה 10. אלא מכל מידה, הנשמה היהודית יכולה להידבק במשהו. טוב. כי אחר הזהירות יבוא הזריזות, כי הזהירות סובב על הלא תעשה, והזריזות על העשה. והיינו סור מרע ועשה טוב. ועניינו של הזריזות מבואר שאו. שהוא הקדמה למצוות ולהשלמת עניינם. אתם זוכרים שדרכנו ברמח"ל במסילת ישרים זה לדקדק בכל מילה. ולפעמים אני שואל אתכם ואתם עונים או אני מעלה אפשרות מעצמי ואנחנו לא 100% בטוחים שדקדקנו נכון במילים הנרדפות שלו. אבל עכשיו הנקודה שאני רוצה עכשיו לדקדק יחד איתכם היא מתבקשת מאליה. היא זועקת מתוך המילים, והוא יחזור על הצמד הזה, על השניות הזאת, על הטרטה הזה, על השניים האלה, לכל אורך הפרק. שזריזות יש בה שני דברים, צווי דינים, יש בה שני דברים. א', לתפוס מצוות, ב', לא להרפות מהם עד שלא גמרת אותם. אתם מבינים חבר'ה? ותראו את זה במילים. א', זה, אני מוסיף את המספור הזה, את האותיות הללו. א', ההקדמה למצוות, כלומר, תפוס את המצווה, עלה על הגל, תקדים את עצמך, הכוונה, תעשה מאמץ להיכנס לתוך עולמה של אותה מצווה, וב' מה שכולנו יודעים שהוא יותר קשה, כי יש הרבה מצוות שאנחנו מתחילים אותן, אבל לצערנו מפסיקים באמצע, אחרי שהקדמת למצוות, אז תתאבד על השלמת העניין. כן, שאף אחד לא הבין שיתתבל את זה כפשוטו, אלא כוונתי לומר, עשה כל מאמץ מה שעוד יותר קשה מהקדמה למצוות ותשלים את עניינם. נניח אנשים יושבים ומחליטים, הם יקימו מאחז בארץ ישראל. הם יקימו יישוב חדש בארץ ביהודה ושומרון או בנגב או בגליל. יושבים, מחליטים, אחרי זה אולי עושים עוד פעולה ואז יצא האוויר ואין כוח ויש הרבה עיכובים ומסיעים ואישורים וקשה לעלות וכו'. החלק השני בזריזות זה להיות זריז שמנוי וגמור עם האדם ברייס, עם כל הרבה כמו שאומרים, להשלים את עניינם של המצווה. מצווה שבא לידך אל תחמיצנה, לא מבחינת לתפוס אותה ולא מבחינת לעשות הכל כדי לגומרה. You understand חבר'ה? פשטייס? Yes. קומפרי? Okay. מה זה קומפרי? הבנתם? התשובה היא, oui, monsieur. טוב, וכלשון הזה אמור חז"ל בפסחים, זריזים מקדימים למצווס, או למצוות בעברית נכונה. יש הרבה אנשים שבברית מילה למשל, הם מלאים עם הנצחמה, או מקסימום אחרי תפילת שחריץ. נתקלתם בזה? מתפללים מוקדם, מוקדם ככל שאפשר, ואפ. עושים את ברית המילה. בגלל שברית מילה הקשרה מהנצח חמה עד שקיעת החמה, הם לא מחכים עד 8, 9, 10 צהריים, אלא עושים את זה עם הנצח חמה. מאוד מאוד דבר יפה. זריזין מקדימים למצוות, וזה, כי כמו שצריך פיקחות גדול, והשקפה רבה להגיע למידת הזהירות, כלומר להינצל ממוקשי היצר ולמלא את מנהרה שלא ישלוט בנו, נתראה במעשינו שעד כאן מידת הזהירות. כן צריך מידת זריזות, פיקחות גדול, לא לתת ליצר להכביד עלינו, לעייף אותנו, פיקחות גדול והשקפה רבה לאחוז במצוות ולזכות בהם ולא תובדנה ממנו. זה מה שכתוב גם בגרסה שלכם, מה שקראתי עכשיו חבר'ה? זו אותה גרסה? כן? לאחוז במצוות, תסתכלו חבר'ה צריכים, תגידו לי, לאחוז במצוות, לזכות בהם ולא תובדנה ממנו, זה מה שכתוב? אז ולא תובדנה ממנו זה החלק השני. כלומר, לאחוז במצוות ולזכות בהם זה החלק הראשון, לתפוס, ואחרי זה ולא תובדנה ממנו זה אחרי שהוא התחיל. בסדר? כי כמו שמסבב ומשתדל היצר הרע בתחבולותיו להפיל את האדם במחמורות החטא, שכנגד זה בא מידת הזהירות, כן משתדל למנוע ממנו את עשיית המצוות, ואם הוא כבר התחיל איזה מצווה ועשה חסד ועשה והתחיל לשמור שבת וכולי, אז היצר אומר לו תפסיק, תאבד, מוריד אותו מזה ולאבדה ממנו. אז הזריזות נדרשת להתחלת העניין, ולא פחות מזה, והאמת היא שיותר מזה, להשלמת העניין. ואם יתרפא ויתעצל, ולא יתחזק, א', לרדוף אחריהם, וב', לתמוך בם, לרדוף זה כדי לתפוס, ולתמוך זה כדי להשלים, יישאר חלילה נאור, והרק מהם ודאי. אז נזכה אנחנו בעזרת השם, להיות גם זהירים וגם זריזים. תודה רבה לכל החברים.